אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית. ערן סיקורל.
שלום אהב לכם, מיד השעה הבינלאומית, אבל עוד קודם לכן אנחנו מבקשים להתעדכן באירועים בצפון. שני כתבאמים ששוגרו מלבנון התפוצצו בגליל העליון בלי התראה מקדימה. שלום לרובי המר של הכתבנו.
שלום, זה אירוע שהתרחש לפני כמחצית השעה. שני כתבאמי נפץ חדרו מלבנון, מערכות ההגנה האווירית לא זיהו אותם, לא הופעלה אזעקה, והם גם לא הופלו, לא שוגרו לעברם מיירטים, הם התפוצצו באזור מושב בית פילל. יש כמה נפגעים, ככל הנראה באורח קל. כוחות הצלה וביטחון נמצאים כרגע במקום האירוע. אנחנו זוכים שהכתבאמים האלה כבר גבו לא מעט מחירים מאז תחילת המלחמה. רק ביום שבת האחרון כתבאם נפץ התפוצץ בתוך קיבוץ חניתה, הוא פגע באיש כיתת הכוננות שנפצע קשה מאוד, הוא מאושפז עדיין בבית החולים בנהריה. זו תמונת המצב נכון לעכשיו כאן בגבול הצפון.
רובי, תודה.
תודה.
השעה הבינלאומית, 16 באפריל 2024, 133 חטופים עדיין בעזה, והיום בעולם. מדינות המערב רחוקות וקרובות מתאחדות בתמיכה בישראל לנוכח המתקפה האיראנית. ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס.
We condemn the attacks launched by Iran against Israel and we continue to stand by Israel, but at the same time we urge all sides to show the necessary.
אנחנו מגנים את ההתקפה שיזמה איראן נגד ישראל, נמשיך לעמוד לצד ישראל, אבל באותה עת אנחנו מייצים בכל הצדדים להפגין איפוק נחוץ כדי להימנע מהסלמה מסוכנת מאוד. ראש ממשלת בריטניה רישי סונאק.
It was a reckless and dangerous escalation. Yesterday I spoke to my fellow G7 leaders. We are united in our condemnation of this attack. We discussed further potential diplomatic measures which we will be working together to coordinate in the coming days.
זאת הייתה הסלמה פזיזה ומסוכנת. דיברתי עם מנהיגי ה-G7, אנחנו מאוחדים בגינוי המתקפה, דנו בצעדים הדיפלומטיים שעליהם נעבוד יחד בתיאום בימים הקרובים, נוכח האיומים שראינו בסוף השבוע הזה, לישראל תמיכתנו המלאה, התמיכה הבריטית מקיר לקיר, כולל ראש האופוזיציה קיר סטארמר.
In repelling the attack, Israel showed strength and courage. It must now show the same strength and courage to de-escalate.
בהדיפת המתקפה ישראל הוכיחה עוצמה ואומץ, עליהם להראות את אותה עוצמה ואומץ כדי להפחית את המתיחות. זאת חייבת להיות המטרה העיקרית. באולם בית המשפט בדאונטאון מנהטן החל אתמול משפטו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ בפרשת דמי השתיקה לכוכבת הפורנו סטורמי דניאלס. זהו המשפט הפלילי הראשון אי פעם בארצות הברית שנערך לנשיא לשעבר. בפתח הדיון טען טראמפ,
It's a scam, it's a political witch hunt and we're not going to be given a fair trial. It's a very, very sad thing.
זאת הונאה, הצד, מכשפות, לא ייתנו לנו משפט הוגן. זה דבר עצוב מאוד מאוד. השלב הראשון במשפט, בחירת המושבעים. מכות בפרלמנט בגיאורגיה. והפגנות בחוץ. הסיבה, חוק הסוכנים הזרים שאותו מקדמת הממשלה במתכונת הרוסית. במסגרת החוק, כל ארגון המקבל מימון מגורם זר יחויב להצהיר על כך בפומבי.
תאוריה רום מקסימלורת שבצדת רום שזוגדובה וינצה ריאלורת האינטרסיבולי חורם גאיגו אמבאוי, יש כאנוני, מרחלץ רוסו לכואר הרש.
חשוב שנסביר לחברה מה מהות החוק, אומר מנהיג הרוב בפרלמנט ממוקה מדינרדזה. הם צריכים להבין אם החוק הזה רוסי או לא. אנחנו מפצירים ביריבים שלנו ובנציגי הארגונים הלא ממשלתיים להציג לפחות טיעון אחד שיוכיח דמיון בין החוק הרוסי לחוק הגיאורגי. באופוזיציה טוענים כי החוק אותו מקדמת מפלגת השלטון, החלום הגיאורגי, אמור להקשות על ארגוני חברה אזרחית לפעול במדינה. שריפה בבניין הבורסה העתיק בקופנהגן, צריח הבניין המתנסה לגובה 56 מטרים ונבנה במאה ה-17 התמוטט. הסיבה לשריפה עדיין לא ידועה.
Nej, desværre. Altså, det ved jeg ikke, men det er jo klart, at det er jo, hvis man nu kigger på det indvendige af børsen, så er det jo en træbygning rigtig mange steder.
למרבה הצער לא ברור לנו מה גרם לשריפה, הצצה בתוך הבניין מגלה כי הוא עשוי באופן חלקי מעץ, כך שלא צריך הרבה כדי שהבניין הזה יעלה באש. אני מקווה שאפשר יהיה לשקם אותו, אבל זה עצוב מאוד מאוד. וגם... מתחת לחזות הקלאסית מתברר שבפילרמונית של ניו יורק יש גם יצרים, לעתים גם אפלים. שני נגנים הושעו השבוע מפעילות באחת התזמורות המפורסמות בעולם, לאחר שקולגה התלוננה שבמהלך סיור של התזמורת הגניבו עמיתיה סם אונס למשקה ואנסו אותה. השניים דוחים את הטענות, המשטרה חוקרת. השעה הבינלאומית שעורך עמוד שפירה, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים.
שלום עד לכולכם ושלום גם למשה ליכטנשטיין באולפן בירושלים. אנחנו פותחים עם התגובות באיראן. שלום לכתבתנו רומי פרידמן.
שלום
איראן. אחרי הכישלון האיראני במתקפה חסרת התקדים נגד ישראל, בכירים איראנים מזהירים, לבל ישראל תתקוף, מה בעצם טוענים האיראנים?
אז תראה, הם ממשיכים לשגר מסרים מאיימים ומזהירים מאותה אפשרות של תקיפה ישראלית. ההזהרה האחרונה מגיעה אליהם ממש היום מכיוונו של מפקד כוחות היבשה של צבא איראן, הוא אומר, הם מוכנים להגיב לכל יום בזמן הקצר ביותר. מוקדם יותר אנחנו שומעים דברים דומים מסגן שר החוץ של איראן, עלי בגריקני, שאומר שאם ישראל תעשה טעות, התגובה לא תהיה מינימלית, אלא מיידית וחמורה. הוא אומר, ישראל לא תצטרך לחכות 12 או 13 ימים, הציונים יצטרכו לספור לאחור בשניות ולא בשעות. נגיד בין היתר, גם נשיא איראן בעצמו, ראיסי, הזהיר אתמול מתגובה ישראלית, וגם דובר הוועדה לביטחון לאומי של הפרלמנט באיראן אומר אמש כי הם ערוכים להשתמש בנשק שלא השתמשו בו בעבר, שזה מעניין כי ראינו אותם משתמשים במתקפה האחרונה בטילי שיעור, טילים בליסטיים, כדבאמים, אז אפשר לשער רק מה נשאר בארסנל הנשק האיראני. נזכיר רק איראן כי גורמים אמריקנים אומרים על מרשת NBC כי הציפייה היא שהתגובה הישראלית תהיה מוגבלת, וככל הנראה תכלול מתקפה נגד כוחות איראנים וכוחות פרוקסי מחוץ לאיראן, כלומר התגובה של ישראל לא תהיה בשטח איראן. אותם גורמים הדגישו כי הם עדיין לא הותקנו לגבי ההחלטה הסופית של ישראל בנושא, כמו גם מתי תתרחש, אבל זה יכול לקרות בכל רגע.
רומי פרידמן כתבתנו, תודה.
תודה איראן.
ובעקבות המתקפה האיראנית בארצות הברית שוקלים להטיל עוד סנקציות על איראן. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום איראן, האמריקנים באמת מנסים להבהיר בכל דרך שהם יכולים לישראל שבסופו של דבר יש פתרונות לא צבאיים לנושא האיראני כרגע, כלומר שישראל לא חייבת להזדרז ולהגיב בצורה צבאית, כי יש גם כלים אחרים. אחד הכלים האלה הוא כלי הסנקציות, והממשל האמריקני, כך לפי דיווחים בארצות הברית, אכן יודיע על עוד סבב של עיצומים נגד איראן. עכשיו נכון שיש מרחב פעילות מאוד קטן בתחום הזה, כי על איראן כבר מושתים רוב העיצומים שקיימים, אבל תמיד אפשר להוסיף עוד, זה גם שולח מסר, זה גם מהדק את הברגים ומקשה עליהם עוד יותר, כך שזה אחד הכיוונים שהאמריקנים הולכים לנקוט בו. התפתחות אחרת מעניינת מגיעה דווקא מכיוון הקונגרס, שם ההתקפה הזאת של איראן על ישראל בעצם הזכירה לכולם את הצורך בסיוע לישראל, אותם 14 מיליארד דולרים שביידן הכריז עליהם זמן קצר אחרי התחלת המלחמה בעזה, ועדיין תקועים בקונגרס. אז עכשיו, אחרי שבקונגרס, שני הצדדים ראו כמה מסוכן להיות בישראל, כמה עזרה ישראל צריכה מול איראן, גם זה מתחיל לזוז, והיום אנחנו שומעים סוף סוף שהיושב ראש הרפובליקני שבית הנבחרים, מייק ג'ונסון, מוכן להזיז את החוק הזה. רק נזכיר, הסיבה שהוא תקוע זה שהרפובליקנים לא רוצים חוק סיוע שיכלול גם את ישראל וגם את אוקראינה, כי הם לא רוצים לתת כסף לאוקראינה. אז עכשיו ג'ונסון בא עם איזשהו פתרון, הוא אומר, אני אפריד את החוק הזה, את החבילה הזאת, לארבעה מרכיבים שונים, וכך כל אחד יוכל להצביע איך שהוא רוצה. מי שאוהב את ישראל יצביע לישראל, מי שלא אוהב את אוקראינה לא יצביע לאוקראינה. זה יכול להיות פתרון מעשי שאכן יצליח לעבור, יש עוד הרבה מסוכות בדרך, אבל לראשונה מאז שהוצגה חבילת הסיוע הזה, יש איזשהו סיכוי שהכסף יגיע לישראל, והתודות לטהרן כנראה שהזכירה לאנשים בוושינגטון למה באמת צריך את הסיוע הזה, את ההתפתחויות בתחום הזה, אנחנו נראה בימים הקרובים.
נחכה ונראה. נתן, תודה. באופן מפתיע, משמרות המהפכה של איראן אינן ברשימת ארגוני הטרור בקנדה. זהו אחד הנושאים המשמעותיים בבחירות שיערכו שם בשנה הבאה. הקלף החזק של המפלגה השמרנית מול מפלגת השלטון הליברלית, לא רק בגלל ישראל, גם לדרישת מאות המאגרים האיראנים במדינה. השבוע ישראל שווה ודורשת מקנדה להכניס את המשטר האיראני לרשימת ארגוני הטרור. הדיווח של כתבתנו בקנדה, לימור שמואל פרידמן.
שעות אחרי שמפגינים פרו-פלסטינים צהלו משמחה ברחובות הערים הגדולות בקנדה, גינה ראש הממשלה ג'סטין טרודו את המתקפה האיראנית על ישראל. אבל יחסו השנוי במחלוקת לאיראן הפך את הנושא לאחד החמים בבחירות שיערכו במדינה בשנה הבאה. ואמש בפרלמנט האופוזיציה לא חסכה ביקורת.
Imagine being part of a government where the Saudis were better allies to our friend and democratic partner than the government of Canada has been.
תארו לכם שהסעודים היו שותפים טובים יותר לחברתנו לדמוקרטיה מאשר ממשלת קנדה, התריסה סגנית יור מפלגת השמרנים מליסה לנצמן. בשש השנים האחרונות היא העלתה את הדרישה להכניס את המשטר האיראני לרשימת ארגוני הטרור עשרות פעמים. הפרלמנט אף הצביע בעד, אבל זה לא קרה. ברשימה השחורה של קנדה נמצאים דאעש, אל-קאידה, המשטר האסלאמי בלוב, חמאס, חיזבאללה וגם ארגון כהנא חי, אבל נפקד ממנה משטר האייתולות. והשבוע גם ישראל תשוב ותדרוש מקנדה לעשות זאת, כפי שאמר לנו שגריר ישראל במדינה עידו מועד.
באופן תיאורטי, במשמרות המהפכה כארגון טרור, זה עבר איזשהו דיון בפרלמנט, אבל במרוצת הזמן זה הפך להיות סוגיה פרטיזנית, והיום אנחנו קוראים לשתי המפלגות הגדולות להתאחד, ולקבל החלטה משותפת בעניין הזה, כי הדחיפות ברורה והנחיצות היא מיידית.
נזכיר שלפני יותר מעשור קנדה גירשה את שגריר איראן משטחה בגלל שהמשטר איים להשמיד את ישראל. מאז שתי המדינות לא מקיימות יחסים דיפלומטיים, אבל הערכה היא שבקנדה חיים בלא מפריע כ-700 בכירים מהמשטר האיראני, והם מטילים אימה על מאגרים איראנים, מגייסים כספים ומסבסדים ארגונים אסלאמיים קיצוניים במדינה.
Know that the chief of police of Tehran had worked out in a good life fitness in midtown Toronto. We know that senior members of the regime are eating steak dinners in fancy restaurants in Toronto openly with impunity.
אנחנו יודעים שמפקד משטרת טהרן לשעבר התאמן במכון כושר בטורונטו, ושאנשי משטר בכירים אוכלים סטייקים במסעדות יוקרה בעיר. הוסיפה חברת הפרלמנט לנצמן, לדבריה לממשלה תשובה לקונית שהיא עובדת על העניין ושהנושא נמצא בבדיקה, אבל לא ברור מדוע. בינתיים, בהצהרות למען שחרור החטופים משבי חמאס, השתתפו רבים מבני הקהילה הפרסית בקנדה, בהם מרים ובידה תמונתו של רזה פעלבי, בנו של השאה האחרון, שהיא מייחלת לשובו ולנפילת שלטון האייתולות.
All of my family, they are leaving back home in Iran and they are not happy with the situation. Obviously, nobody is happy with war and nobody wants war. But this is Iran's regime, like that's forcing this war to everyone.
כל המשפחה שלי גרה באיראן והם לא מרוצים מהמצב. אף אחד לא רוצה מלחמה. זה השלטון האיראני שכופה מלחמה על כולם. הם מבינים שישראל והישראלים אינם האויב שלהם. אנחנו מקווים לעתיד טוב יותר עם שינוי המשטר, כדי שכולנו נוכל לחיות בשלום.
And we are hoping for the bright and future that is coming with changing the regime, so we all can live in peace.
שרת החוץ של קנדה מלאני ג'ולי שוחחה אמש עם שר החוץ ישראל כץ ובפיה בקשה שלא להחריף את המצב. אנחנו מעדיפים לעבוד על פתרון דיפלומטי ולהשיב את השלום לאזור, אמרה ג'ולי. מוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
בדקות האחרונות אנחנו שומעים על רכב שהותקף בדרום לבנון. יש שם דיווחים על פצועים. שלום לכתבנו לענייני ערבים רוי קייס.
שלום, כן, לדיווחים ראשוניים שאנחנו מקבלים מדרום לבנון, אזור צור, בית בעל, תקיפה של רכב, תקיפה ישראלית לעבר כלי רכב, יש שם הרוג וכמה פצועים לפי ערוץ אל-ג'זירה, וכל לפי מה שאני מבין, יש שם גורם בחיזבאללה, שהוא למעשה היה היעד של התקיפה, אני לא יכול להגיד בוודאות אם מפוסד, ככל נראה גם לכן מאוד שמדובר במישהו בכיר, בדרג בכיר, אנחנו עדיין כאמור זה לפרטים ראשוניים, אבל תקיפה ישראלית לעבר כלי רכב באזור צור, דרום לבנון, 14 קילומטרים מהגבול. כאמור, זה קורה אחרי שהתבשרנו לפני שעה קלה על כך ששני כתבני מי נפץ, סליחה, פוצצו בשטח ישראל.
יש שם שלושה פצועים קל כתוצאה מהפיצוץ הזה.
כן, אני חושב, שאני קצת קשה לקשר בין התקרית הזאת
זה לא צמוד מאוד, נכון? צמוד מדי אולי.
כן, אבל עדיין אנחנו לא יכולים להגיד בוודאות שיש קשר, אבל על כל פנים, ככל הנראה, ניסיון, לפחות ניסיון לחיסול ממוקד שישראל באזור צור, כאמור, גורם בחיזבאללה הוא כנראה היעד, אם יהיו עוד פרטים, אנחנו נשוב ונעדכן.
רואי, כשאנחנו עדים באמת למתיחות הגוברת בין איראן לישראל, איך זה באמת משפיע על הפרוקסי, על חיזבאללה? האם במקרה של התקפה נגדית ישראלית, יש אינדיקציות שחיזבאללה יגביר את התקיפות שלו בישראל?
השאלה הגדולה היא, בהמשך למה שאתה מעלה פה, היא איך תראה התגובה הישראלית? כלומר, אם התגובה הישראלית תתפס בעיני איראן כמשהו שחריגה מהפרופורציות, אז ייתכן מאוד שהוא יחליט או יעיץ בחיזבאללה לפעול יותר. ממה שהוא עושה כעת, חיזבאללה נזכיר במהלך המתקפה האיראנית, למעשה שמר כללי האימות, הוא לא מבחינתו עשה משהו שלא ראינו, שיגורים, עשרות קטיושות, כמה מתחים לעבר בסיסים באזור רמת הגולן, בעיקר בחלק הצפוני, אם תהיה תגובה ישראלית משמעותית, שמבחינת טהרן תראה כעוד חצייה של קו אדום, ייתכן מאוד שאנחנו נראה באמת יותר את חיזבאללה, מה שנקרא גם כן חוצה את הכללים שהוא הגדיר לעצמו מבחינת תיחום האימות עם ישראל מאז השבעה באוקטובר.
תקן אותי אם אני טועה, אבל בימים האחרונים כמעט לא שמענו את הסעודים. היום אנחנו שומעים שבכיר סעודי נפגש עם בכירים רוסיים בתחום הביון. יש איזה ניסיון אולי לנסות להגיע לאיראנים דרך הרוסים או משהו מהסוג הזה?
אני לא בטוח, אני חושב שמן הסתם הסעודים כמו מדינות אחרות באזור מסתכלים ברגשות מעורבים על האירוע הזה, על ההסלמה הזאת, ההתחוממות בין איראן לבין ישראל. מצד אחד הסעודים ומדינות אחרות באזור מבינים היטב את חומרת האיום של איראן, מצד שני, החשש הגדול של אותן מדינות הוא שכאשר, אם וכאשר יהיה עימות משמעותי בין ישראל לבין איראן, אז אותן מדינות גם כן ייכנסו למעגל האש, ולכן אני חושב שבעיקר המאמץ הסעודי והמאמץ של מדינות אחרות באזור, בין אם במפרץ מדינות יותר קרובות אלינו, כמו מצרים וירדן, זה לנסות לראות כיצד אפשר להכיל או להביא לסיום ככל סיום העיר ככל האפשר של הסבב הסלמה הזה בין ישראל לבין איראן.
כן, ושר החוץ הסעודי מצוטט ממש עכשיו בסוכנות הידיעות AP, והוא אומר, אנחנו לא צריכים עוד אימות באזור שלנו, צריך להביא להפחתת ההסלמה, והוא גם מתייחס לכך שצריך להביא להפסקת אש בעזה. זאת העמדה הסעודית.
נכון.
רועי קייס, ראש התחום הערבי, תודה רבה לך.
תודה.
מספר התקריות האנטישמיות בארצות הברית זינק ב-140% ב-2023 ושבר כל שיא קודם. זינוק מסיבי נרשם לאחר מתקפת הטרור של מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר. מנתוני הליגה נגד השמצה עולה שבשנה שעברה חל זינוק של 1,000% במספר ההתראות על פצצות במוסדות יהודיים. זינוק חד גם באנטישמיות בקמפוסים, ולא רק בארצות הברית, גם באירופה כמובן, גם בגרמניה. שם רשמה המשטרה בשנה האחרונה 5,154 מעשים שבהם עלה חשד למניע אנטישמי, פי שניים בהשוואה ל-2022, אז ירד מניין התקריות האנטישמיות בכמעט 13%. ואנחנו רוצים לומר שלום ליורם ארליך.
שלום רב.
חבר הנשיאות של ארגון הידידות ושיתוף הפעולה הבינלאומי גרמניה-ישראל, וחבר בוועד המנהל של עמותת מנהיגות ישראלים בתפוצות, חבר הקהילה היהודית. זה מדאיג מאוד, נכון? והשאלה אם יש מה לעשות, ואם השלטונות בגרמניה עושים מספיק כדי להילחם בתופעה הזאת.
זו שאלה טובה מאוד, מה שאתה כרגע העלית, וגם אתגר גדול, ואפשר גם להגיד בעיה גדולה. בוא נגיד כזה דבר, באופן כללי אני חושב שגם ממשלת גרמניה וגם צמרת הפוליטיקה פה וכולי וכולי, הם די משתדלים לעשות, לפחות להגיד דברים כנגד כל הנושא הזה של האנטישמיות. בגרמניה יש לך כמעט בכל מדינה מישהו שהוא נקרא נציב למלחמה באנטישמיות ולמען החיים היהודיים, ושזה דבר שלא רק יש גם נציב של ממשלת גרמניה, אבל יש גם נציב בכל מדינה. ומה שמשתדלים מאוד מאוד לעשות, כל מיני פעילויות, אחד הדברים זה למשל שבגרמניה אסור להגיד כל מיני משפטים כמו מהים, מהנהר עד הים, או מהירדן עד הים, כל מיני דברים, כל מיני קריאות כאלה הם אסורים. זאת אומרת, אם תהיה שזה הפגנה אנטי-ישראלית, אז יש מספר דברים שאסור להגיד אותם, אבל גם את זה האנשים, הגורמים שאנחנו צריכים להתמודד איתם, גם כן למדו איך אפשר להגיד את הדברים בצורה אחרת, אבל באופן כללי יש חוקים ויש תקנות שהוחמרו מאז השביעי באוקטובר, למנוע...
רק נציין שיש עכשיו דיווח על הזעקות באדמית, חניתה, יערה, מצובה ושלומי, דיווחים על ירי טילים ורקטות בצפון. כן, זה חלק מהשגרה שלנו כאן בארץ, גם של השידורים. אנחנו מתנצלים על זה, אבל אנחנו צריכים כמובן לדווח על האירועים האלה שמתרחשים כאן אצלנו. ואני רוצה לשאול אותך, איך המתיחות הזאת משפיעה באופן ישיר על החיים שלכם, על החיים של הקהילה היהודית? האם יש התנהלות שונה, אחרת?
אז קודם כל כן, ודבר שני, אני רוצה לציין שאנחנו כל הזמן קשובים למה שקורה בארץ, במיוחד מהשביעי באוקטובר. אני לא חושב שיש מישהו מהקהילה או מהאנשים שאני מכיר בכל הנושא הזה של הפעילות למען ישראל ולמלחמה באנטישמיות שלא נמצא עם האוזן במה שקורה לארץ. לכולם יש, מקבלים את ההתראות מהארץ. אתה חושב לפעמים שאתה נוסע באוטו שאתה נמצא בארץ, שאתה כן. שומע את כל ההתראות. אז זה דבר שאני רוצה לציין. עכשיו, מאז השביעי באוקטובר, אני רוצה, כמובן שהפחד, החששות עלו. באופן כללי יש לציין שתמיד, בכל פעם שהייתה איזה מלחמה, צוק איתן או משהו כזה, תמיד זה גרם לעלייה במקרים אנטישמיים, בהפגנות כנגד ישראל, בהסתות כנגד ישראל, בקמפוסים, ברחובות, בכל מיני מקומות. אני מכיר את זה, אני חושב, מאז התחלת שנות ה-2000, זה קיים. הבעיה היא שמאז השביעי באוקטובר, במקביל לזה שהטראומה שזה נגרם בישראל וגרם גם לנו וגם לכל היהודים, לפחות בגרמניה, שאני מאוד עוקב אחרי מה שקורה, מה שקרה, יש כמובן עלייה, כמו שאתה ציינת, במקרים האנטישמיים, וגם יש כמובן חששות. אני יכול לציין שבחודש הראשון, אחרי השביעי באוקטובר, הרבה אנשים שלא נמצאים, שהילדים לא נמצאים במסגרות יהודיות, חששו לשלוח את הילדים לבתי ספר. היה, אני רוצה להזכיר, באוקטובר היה גם את היום שישי הזה, שהמוסלמים קראו להרוג יהודים וכולי, ואני זוכר שהיה פה היסטריה גדולה.
אז אני באמת רוצה לשאול אותך אם יש כאן באמת התעצמות של האנטישמיות הערבית והאנטישמיות משמאל, כי מצד שני אנחנו שומעים על התעצמות, עוד התעצמות של תנועת אלטרנטיבה לגרמניה, שאולי תכבוש בקרוב עוד יעדים אלקטורליים, מפלגה שהיא בעלת שורשים אנטישמיים. זה מדאיג גם כן.
ברור שזה מדאיג גם כן. אני חושב שיש כמובן אנטישמיות מימין, אבל גם משמאל, אבל יש לנו כמובן בעיה בגרמניה, יש בעיה של ערכים, של התנגשות של תרבויות גדולה מאוד, שלצערי אנחנו היהודים או ישראל סובלים מזה הכי הרבה, כי אם אתה מסתכל על מה שקורה כרגע, אז רוב ההפגנות האנטי-ישראליות הם כמובן, מי שמשתתף בהם זה אחוז גדול מאוד של אנשים שבאו מארצות ערביות, ארצות מוסלמיות, שהם לדעתי רק מושפעים מהתעמולה שהם מסתכלים בטלוויזיה, אם זה אלמנאר או תחנות אחרות או אל-ג'זירה וכולי וכולי, והם מאוד, חלקם מאוד מאוד מוסתים ממה שקורה, ואתה רואה את זה גם ברחובות, בהפגנות שהם עושים וכולי. יש הרבה מאוד כאלה שכבר חיים 10 שנים או יותר בגרמניה, שגם לומדים באוניברסיטאות וכולי וכולי, אבל הם כבר למדו גם איך לנסות בשפה אחרת להשפיע כנגד ישראל. אז כמובן שהדבר הזה מאוד מדאיג. אני רוצה לציין שבגרמניה, לעומת מקומות אחרים באירופה, יש לנו אהדה מאוד גדולה לישראל. הארגון שאני עומד יושב בנשיאות
שלו, תגידי, היא אמיתית או שהיא נובעת אולי מרגשות אשם, ואתה יודע, לא מקובל לדבר נגד ישראל בגרמניה בגלל הרגשות האנטישמיים, או שיש כאן באמת משהו מהותי אחר?
אני חושב שיש שנאה, בוא נגיד שיש דעות קדומות על ישראל, שזה, יש לזה גם כמובן שורשים גם נוצריים, ועכשיו אתה מוסיף לזה גם את האתגר המוסלמי שקיים בגרמניה, במיוחד לאחר גל ההגירה ב-2015, אבל היה גם כן לפני כן. צריך לזכור שהאנטישמיות לא התחילה בשואה, האנטישמיות התחילה כבר מאות שנים לפני כן, ולכן יש כמובן...
וכנראה גם תישאר הרבה אחרינו לצערנו, כן.
עוד, וזה כמובן אתגר שצריכים להתמודד איתו. אני רק חושב שהבעיה שלנו כרגע, שהשביעי באוקטובר לא נגמר, הוא ממשיך.
כן, נכון.
זאת אומרת שהמצב, אנחנו נמצאים במצב מלחמה, אנחנו רואים שזה משפיע לא רק על ישראל, זה משפיע על כל האזור, זה משפיע גם על אירופה וכולי, וכמובן שתמיד מחפשים, הנרטיב לחפש מי עשם, ומה שקורה, מה שיוצא זה שתמיד מאשימים את ישראל. גם אם עכשיו מבינים שיש בעיה עם איראן, אז תמיד יגידו, אבל תיזהרו בתגובה שלכם, או אנחנו אומרים לכם, כאילו שישראל היא זאת שאשמה בכל מה שקורה. זאת אומרת,
יורם ארליך, כן, חבר הנשיאות של ארגון הידידות ושיתוף פעולה רשמי גרמניה ישראל, חבר בוועד המנהל של עמותת מנהיגות ישראלים בתפוצות, חבר מועצת הקהילה היהודית שם בגרמניה. תודה רבה לך על הדברים.
תודה, ביי.
ועוד עניין אחד שמגיע אלינו מפולין, התבטאות של ראש ממשלת פולין דונלד טוסק. מתברר שבימים האחרונים, מאז המתקפה האיראנית, האירופים דנים בינם לבין עצמם בשאלה עד כמה אירופה מוגנת מפני מתקפות דומות של איראן או של גורמים אחרים, אולי של רוסיה. אז מתברר שהאירופים לא שלמים עם ההגנה האווירית שיש להם נכון לעכשיו, וראש ממשלת פולין דונלד טוסק אומר, אנחנו צריכים לפתח מערכת הגנה כלל אירופית בשיתוף ארצות הברית, אולי גם ישראל כאן, והניסיון שלה גם רלוונטי לתוך הסיפור הזה. אם כן, לא מהדיבורים באירופה על האופן שבו הם מוכנים ואו לא מוכנים לאירוע דומה, מתקפה מאיראן או מתקפה בסגנון האיראני. פרסומות ומיד חוזרים. ידיעה אחת שמגיעה לנו מהודו, שם ייפתחו בעוד יומיים הקלפיות בבחירות הכלליות. אם כן, יש שם דיווח על אירוע אלים במיוחד מול מורדים מאויסטים במרכז המדינה. 18 הרוגים שם באימות הזה. דיווח ראשוני שם על איזשהו אירוע מול המורדים המאויסטים בהודו. אלה פרטים ראשונים בלבד, אנחנו כמובן עוקבים. מכאן לקופנהגן, שם שריפת ענק שפרצה הבוקר בבניין הבורסה, במרכז הבירה הדנית, הבניין המפורסם ביותר בעיר ואחד החשובים בהיסטוריה של דנמרק. שריפת ענק שקצת מזכירה את השריפה בכנסיית נוטרדאם בפריז לפני 5 שנים, וההלם בדנמרק כמובן גדול מאוד. הדיווח של כתבנו בקופנהגן, יגאל רום.
יום עצוב לקופנהגן. השריפה בבניין הבורסה פילטה את אחד הסמלים החשובים והיפים ביותר של העיר, שכל מבקר בה זוכר אותו. הבניין מן העתיקים בעיר נחנך ב-1624 על ידי מלך דנמרק, כריסטיאן הרביעי, ושימש את הבורסה של העיר בתקופה שבה דנמרק היא ממלכה גדולה ולהצי מסחרי מן הגדולים באירופה. בשנים האחרונות שימש הבניין מרכז לכינוסים ולימודים, ולקראת מלות 400 שנה להיווסדו הוא עבר סדרת שיפוצים שכנראה גרמו לשריפה. הבניין בסגנון רנסנס איטלקי מצועצע נודע בעיקר במגדל שלו, שהתנסה לגובה 56 מטרים, והיה מקלעת נדירה של 4 זנבות דרקונים. גם המגדל נשרף והתמוטט בשידור חי. זה אסון לאומי, אומר בריאן מיקלסן, יושב ראש איגוד התעשיינים, שהבניין היה בבעלותו. הוא כיוון בדבריו גם לדעתו של המלך פרדריק, וכמוהו לכל ראשי המדינה. מאות סקרנים עקבו שעות עם דמעות בעיניים אחרי מאמצי הכיבוי, הוצאת תמונות מן הבניין, אפוף הלהבות והישן, התמוטטות הגג וקומות הבניין, לפחות בחלק מן הבניין, זה הקרוב לבניין הפרלמנט, הנזק הוא טוטלי. ניתן יהיה במשך שנים לשקם את המבנה, אבל את הבנייה מן המאה ה-17 לא ניתן להשיב. משהו מגדולת העולם של אז, תחילת המאה ה-17 בקופנהגן, כמו גם זאת של נוטרדאם דה פריז, עוברת ונוטלת איתה הרבה סנטימנטים. בינתיים השתלטו על האש וניתן להעריך את הנזק, לא היו נפגעים בנפש, וזה גם זה סימן טוב, אבל האובדן הוא עצום. וזו הסיבה, אולי סיבה טובה, לכל אוהביה של קופנהגן, אולי גם לבת הים הקטנה, להזיל דימה. יגאל רום וקופנהגן.
כן, סיבה טובה להזיל דימה. אנחנו מכאן לסודן, שם משבר הומניטרי חמור מאוד בעקבות מלחמה. פחות עוסקים בזה בעולם אגב, בהשוואה למה שקורה בעזה. זו גם נקודה מעניינת. אתמול התקיים כנס מיוחד, כנס תמיכה בסודן, בפריז. התומכים הבינלאומיים התחייבו להעביר 2 מיליארד אירו כדי לסייע למדינה מוקת המלחמה והעוני. הדיווח של רינה בסיסט.
נשיא צרפת אמנואל מקרו היה מרוצה אתמול. כבר שבועות רבים שהצוות שלו עובד על ארגון כנס תמיכה בסודן. למרות המלחמה בעזה, למרות המתיחות עם איראן, ולמרות המצב באוקראינה, הקהילה הבינלאומית נענתה אמש לקריאתו של מקרו, אשר ביקש לא לשכוח את אזרחי סודן הסובלים.
Aujourd'hui, d'importants moyens ont été mobilisés grâce à vous, et au total nous pouvons annoncer que plus de 2 milliards d'euros seront mobilisés en faveur des femmes et des hommes du Soudan.
תודות לכם, משתתפי הכנס, כספים רבים נאספו. היום אפשר לבשר כי יותר מ2 מיליארד יורו כבר נתרמו לטובת הנשים והאנשים של סודן. לפני הכנס היו לנו התחייבויות בסך 190 מיליון יורו. והערב כאמור הגענו ל2 מיליארד יורו עבור סודן, כך בישר הנשיא הצרפתי בסיומו של הכנס. סודן סובלת כבר שנים רבות מאי יציבות פוליטית וביטחונית שמלווה בעוני הולך ומתגבר. הפגנות האזרחים בשנת 2019 נגד יוקר המחיה הביאו בסופו של דבר להפלתו של הרודן עומר אל-באשיר, אשר שלט בסודן ביד ברזל יותר מ-30 שנה. הבעיה הייתה שבמקומו של באשיר היה זה הצבא שתפס את השלטון. הצבא אמנם הקים את מועצת הריבונות הזמנית, מעין ממשלה צבאית אזרחית שנועדה להכשיר את הקרקע לבחירות חופשיות. אבל בינתיים התגלה סכסוך עמוק בין 2 מפקדי הצבא המובילים, הנשיא עבדל פתח אל-בורחן וסגנו מוחמד חמדן דגלו, אשר ידוע בכינויו חמתי. הסכסוך בין בורחן לחמתי רק הלך והתגבר בשנים האחרונות, עד ל-15 באפריל בשנה שעברה. אז ניסה חמתי לבצע הפיכה צבאית, כדי לסלק את בורחן מהשלטון. מאז הניסיון הזה שואה סודן המשוסעת במלחמת אזרחים, בעיקר בחבל דרפור, שם כוחות המיליציה של חמתי פושטות על הכפרים. לוחמי המיליציה רוצחים ואונסים, ארגוני סיוע מאשימים אותם בניסיון לטיור אתני, ממש כפי שקרה בדרפור לפני 20 שנה. גם הצבא של סודן מואשם בפשעים קשים נגד האוכלוסייה המקומית.
Si nous continuons comme cela, un an après, le Soudan risque de se désintégrer. Les populations risquent de connaître la faim. Donc pour nous, il faut un cessez-le-feu, il faut l'accès humanitaire et il faut financer les besoins pour l'accès humanitaire.
אם המצב יימשך כך, שנה לאחר תחילת המלחמה, סודן עלולה להתפרק. התושבים שלה ירעבו. כדי שנגיע להפסקת אש, צריך שהסיוע ההומניטרי יוכל להגיע לאוכלוסייה, וצריך סיוע כלכלי כדי לאפשר את הסיוע ההומניטרי. כך אמר אתמול בפריז שר החוץ של צ'אד השכנה. ויש נקודה ישראלית כמובן. גם לבורחן וגם לחמתי היו לאורך השנים לא מעט קשרים עם בכירים ישראלים, בעיקר במערכת הביטחון. לא בכתי הצטרפה סודן ב-2020 להסכמי אברהם והודיעה על כינון יחסים דיפלומטיים עם ישראל. אבל פריצת המלחמה שם לפני שנה בדיוק השפיעה לרעה על ההתקרבות הזאת בין סודן לישראל. מדינות רבות באפריקה וגם מדינות רבות במפרץ נטלו צד בסכסוך, כולל איראן. על פי דיווחים, טהרן מספקת לבורחן כטב"מים ואולי מסייעת לו גם בדרכים אחרות. כאן רינה בסיסט.
אנחנו מכאן ללפיד האולימפי היום ביוון, הטקס המסורתי של הדלקת הלפיד לקראת המשחקים שיחלו בקיץ בפריז. שלום ליואב ברוביץ'.
שלום אירן.
משחקים אולימפיים שנכון לעכשיו יערכו בצל המלחמה כאן אצלנו.
בהחלט, 101 ימים לפני פתיחת המשחקים האולימפיים בפריז, בקיץ הקרוב מודלק היום הלפיד האולימפי בעיירה אולימפיה. שבדרום יוון, בפלופונז, ובאולימפיה למעשה, שם החלו המשחקים האולימפיים במאה השמינית לפני הספירה, המשחקים העתיקים שכמובן חודשו בסוף המאה ה-19, אז בהחלט טקס מרשים היום, והלפיד עוד יעבור 5,000 קילומטר, עד שהוא יגיע ליום פתיחת המשחקים בפריז, ובואו נקשיב לדברים שאמר יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, דוקטור תומאס באך, היום בטקס הדלקת הלפיד.
Today, the Olympic Games are the only event that brings the entire world together in a peaceful competition.
כיום המשחקים האולימפיים הם האירוע היחיד שמקבץ את כל העולם ומאחד אותו בתחרות של שלום, אומר דוקטור באך. אז היום, אז כהיום הספורטאים האולימפיים משדרים את המסר החזק הבא. כן, זה אפשרי להתחרות בצורה קשה, האחד כנגד השני ועדיין לחיות בשלום, אחד לצד השני, תחת קורת גג אחת. ולמעשה הנשיא באך מתייחס למלחמות שמתרחשות היום בעולם, אם זו המלחמה אצלנו כאן, או אם זו המלחמה בין אוקראינה לרוסיה. ואגב, מאוד מעניין, קודם כל הוועד האולימפי הבינלאומי אוסר על רוסיה ובלרוסיה להיות מיוצגת במשחקים, להיות מיוצגות במשחקים האולימפיים. הספורטאים הרוסים והבלרוסים יוכלו להשתתף, אבל תחת הדגל האולימפי ולא תחת הדגל של המדינות שלהם, וזה משהו שמתקבל בצורה קשה מאוד.
נזכיר, זה לא חרם פוליטי, זה חרם שהסיבה שלו היא זיופים וסימומים, נכון?
לא, 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 זה כבר, זה חרם, זה היום חרם, בגלל גם, בגלל המלחמה. זה בגלל המלחמה. זיופים היה באולימפיאדה הקודמת. עכשיו גם בלרוסיה, שתומכת ברוסיה, זה חרם בגלל המלחמה, וגם יש דרישה. תומאס באך ביקש הפסקת אש למשך שבועיים וחצי במלחמה בין אוקראינה לרוסיה בזמן המשחקים האולימפיים, אבל בינתיים מוסקבה אומרת שהיא חוששת שהפסקת אש כזאת תנוצל לרעה על ידי אוקראינה למטרת התחמשות בזמן המשחקים האולימפיים, וכמובן שיש גם את המלחמה אצלנו כאן, מלחמה שהחילה ב-7 באוקטובר, גם כאן בישראל, ונמשכת גם כאן וגם בעזה, וצריך לומר, היום פגשתי את הנבחרת הישראלית למשחקים האולימפיים, את יעל ארד וספורטאים רבים, ויש חששות גדולים לקראת הנסיעה לפריז, גם יש הנחיה שתצא לכל הספורטאים והספורטאות בישראל, לא לדבר בכלל על המלחמה או על המצב, לא להגיד שום דבר עד היום שבו הם מתחרים, כלומר רק לאחר התחרות שלהם, אם ישאלו אותם על המצב, הם יוכלו לדבר עד אז, רוצים אך ורק לדבר על ספורט.
כולנו למרבה הצהל זוכרים את התקדים של אולימפיאדת מינכן, וזה כמובן מרחף מעל כל האירוע הזה של המשחקים האולימפיים.
יש הרבה מאוד איומים הבטחתיים, בטיחותיים, אין ספק, תהיה הבטחה חסרת תקדים במימון רב של המדינה, של המשלחת האולימפית לפריז.
יואב.
ובהחלט הולך להיות מעניין וחשוב, ואנחנו כמובן נסקר את האולימפיאדה הזו בקיץ הקרוב.
יואב ברוביץ', תודה.
תודה.
ואנחנו מכאן לקצת אומנות בצל המלחמה והניסיונות אולי לפתוח את העמדה הישראלית בביאנלה בוונציה. שלום למירי קרימולובסקי.
שלום, שלום ערן וכולם. אני חושבת שבכל התחומים, ספורט, תרבות, אנחנו בעצם באותה עמדה מאוד קשה. צריך לומר שהידיעה שיצאה היום היא ידיעה מאוד מצערת, בטח מצערת גם בשביל ישראל וגם בשביל האומנית רות פתיר.
ספרי לנו מה קרה.
כן, החליטה יחד עם האוצרות שלה, עם מירה לפידות ותמר מרגלית, שהתערוכה עומדת כבר בביתן. נזכיר שבעוד ממש מספר ימים הביאנלה נפתחת, ובימים הראשונים זה בעיקר עיתונות ואנשים מאוד חשובים מכל העולם, ואחר כך חצי שנה הקהל הרחב, אבל כרגע התערוכה עומדת, אבל בעצם הקהל לא יוכל להיכנס פנימה, ויש ממש שלט, כבר ראיתי את הצילום שלו, שמסביר מטעם האוצרות, חצי שנה עברה מאז המתקפה המזעזעת על ישראל ב-7 באוקטובר, שהובילה למלחמה נוראית בעזה, ואין סיום באופק, רק עוד כאב, עוד אובדן, עוד הרס. התערוכה עלתה והביתן ממתין להיפתח, האומנות יכולה לחכות, הנשים, הילדים והאנשים שחיים בגיהנום אינם יכולים.
אז זאת החלטה בעצם נשמע של הישראליות, נכון?
נכון, אבל צריך להבין שזה אירוע האומנות החשוב בעולם, וישראל עם הביתן היפה שלה, כן, זה הפנים המאוד שעושים שירות טוב.
אז בואי נשמע באמת את הדברים שאומרת לך רות פתיר.
את רות פתיר.
זאת הייתה החלטה מאוד קשה, שלא עשיתי אותה בכלל בקלות, אבל החלטתי שאי אפשר להמשיך עסקים כרגיל, ושאני רוצה לתת את הקול שלי כדי לחזק את המחאה, והביתן ייפתח, הוא ייפתח כשיחזרו החטופים וכשיהיה הסכם הפסקת אש.
כן, שוב, צריך להבין שגם עבור האומנית, זה הכבוד הכי גדול שיכול להיות, היא מציגה משהו מאוד מעניין על מצב של חולה, של אישה בארץ, בירוקרטיה, גופה מירי. של האישה, והיא משלבת את זה עם ארכיאולוגיה מקומית, עבודה מאוד מעניינת. הארכיאולוגיה, אגב, זה מין צלמיות פריון, שהיום, שוב, במצב של היום, הן נטולות ראש, הן נטולות חלקים, אתה יודע, בגלל שזה מאוד
עתיק. אנחנו ננסה לשוב לוונציה. מירי קרימולובסקי, תודה.
נקווה שזה
ייפתח. ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמות שפירה, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר ומשה ליכטנשטיין. אני ערן סיקורל, אנחנו נהיה כאן גם מחר. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.